קתדרה, דברי הגות בספרות חברה, מדע ויהדות. עורכת רות בקי.
דיוננו בעיקר של היהדות נפתח בהתייחסות לתעודה הראשונית של אמונת ישראל, שהיא קריאת שמע. לא זו בלבד שהיא התעודה הראשונית של אמונה בישראל, היא גם קשורה בהלכה הראשונה שבה פותחת תורה שבעל פה. כל יודע ספר עולמה של היהדות יודע שהמשנה הראשונה היא מאימתי קוראים שמע בערבים. נוכל הוסיף על זה גם ציון העובדה שקריאת שמע היא למעשה המצווה הראשונה אשר בה מצטווה אדם מישראל, שהרי עד מלות לו 13 שנה הוא פטור מכל המצוות. ואפילו אם נוהגים בעולמו של הציבור המקיים תורה ומצוות לחנך גם ילדים לקיום המצוות, הרי אין זה אלא עניין של חינוך ולא עניין של חיוב. החיוב נכנס לתוקפו בערב היום שבו מלאו לנער 13 שנה, לנערה 12. ובאותו רגע איזה מצווה חלה עליו? והיא אומר מצוות קריאת שמע של ערבית. הנה הפסוק המרכזי בין ששת הפסוקים של הפרשה הראשונה של קריאת שמע, היא ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הפסוק הזה הוא קשה מאוד. מהי המשמעות של אהבת השם? אהבה היא קטגוריה של התודעה האנושית, ואחד האלמנטים החשובים וכבדי המשקל ביותר הקיימים בעולם התחושה והתודעה של האדם. יש לאהבה הרבה מאוד פנים מבחינת האובייקט שאליו היא מכוונת. אבל הצד השווה בכל הפנים האלה, שהם כולם נובעים מגורמים נפשיים הטבועים באדם מטבעו, ולכן הם מובנים לכל אדם, גם אם פלוני אלמוני איננו מכוון את אהבתו דווקא לאותו אובייקט שאליו מכוון אדם אחר את אהבתו. אבל כל אחד יכול להבין מה משמעות האהבה גם בתעודתו של חברו. כן, אדם יכול לאהוב את עצמו. זו תופעה אנושית שאולי כללית. אדם יכול לאהוב אישה. גם זה מן האלמנטים המרכזיים של התודעה והתחושה האנושית. אין זה כמובן מונע גם שהוא יאהב כמה נשים. אדם יכול לאהוב כסף. אדם יכול לאהוב כבוד. אדם יכול לאהוב את המולדת. אדם יכול לאהוב עוגה עם קצפת מתוקה. עם כל האהבות השונות האלה, אף על פי שהן שונות מאוד זו מזו, כולן מובנות לכל אדם, גם אם אין הוא שותף דווקא לאהבה זו. אבל מה זאת ואהבת את השם אלוהיך? עיקרה של התיאולוגיה היהודית היא שהשם יתברך אינו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל. דמיון זאת אומרת הוא איננו נתפס בקטגוריות של הדמיון האנושי. והנה הצד השווה בכל האהבות שמנינו ושאפשר להוסיף עליהם כהנה וכהנה, הוא שכולם מתייחסות לדברים אשר או האדם מכיר אותם בפועל, או על כל פנים הוא מסוגל לדמות לעצמו את הדברים האלה. כיצד ייתכן להכיל את מושג האהבה על דבר שאיננו ניתן לדימוי? אם האדם מדמה את אלוהיו, הרי הוא עובד אלילים. איננו עובד את השם. ולכן אנחנו עומדים בכל החריפות לפני השאלה, מהי המשמעות של אותו פסוק אדיר שבקריאת שמע, שקיבל את העמקתו בפירוש האותנטי שניתן לו על ידי האיש הגדול ביותר בעולמה של תורה שבעל פה, ידי רבי עקיבא, אשר הוסיף שלוש מילים: ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודך ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. מה מובן הדברים האלה? אין דבר ריק בתורה. כן, המשמעות של ואהבת השם אלוהיך מפורשת בקריאת שמע, בפסוק שבא אחריו. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובנפשך ובמודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. קיום המצוות, זהו אהבת השם. לא כדעת התמימים או המתממים הטוענים ששמירת המצוות היא מסקנה הנובעת מאהבת השם. להגיד על זה אין שום מובן. אם אנחנו מבחינים בין אהבת השם שהיא האמונה ובין קיום המצוות, הרי מיד עלינו לשאול כי מהי אהבת השם כשל עצמה. וכבר אמרנו על כך שבקטגוריות של התודעה והתחושה האנושית אין אלמנט של אהבת השם כנתון מופשט קיים ואיננו יכול להיות קיים. כן, אהבת השם אינו אלא המונח הדתי הניתן לקבלת עול תורה ומצוות. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצפך היום על לבביך, זאת היא אהבת השם וזאת היא האמונה. אני מקדים הערה חשובה מאוד מבחינת הטרמינולוגיה והמתודה. כל מקום שאומר תורה, משמעותו של מושג זה כולל תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. תורה במובן המסורתי ולא תורה במובנה הפורמלי של חמישה חומשי תורה או של התנ"ך. כדעתם של רבים המתכוונים בזדון או בשגגה מתוך אי ידיעה והבנה למחוק את עולמה של תורה שבעל פה, או להתעלם ממנו, ולהעמיד את היהדות על המקרא. למיתו של דבר, מעולם לא חי עם ישראל מפיו של המקרא. אלא הוא תפס את המקרא כדבר המתחייב מעולמה של ההלכה שקבעה שספרים אלה הם כתבי הקודש. שיחות אלו לא נעסוק בתוכנה של ההלכה שהיא המערך המגובש של המצוות המעשיות, אלא נעסוק במשמעותה של ההלכה לגבי הדת ולגבי תודעתו של האדם הדתי. אנחנו לא נעסוק בהסברת דינים מסוימים או בהנמקת חיובים מצוות עשה או איסורים מצוות לא תעשה או הכרעות הלכתיות, דבר שאינו קשור במשרים בנושא שלנו. יתר על כן, יש לציין מיד גם דבר זה איננו מובן לא רק לציבור ההדיוטות, אלא לפעמים גם לאנשים שבעצם חייבים היה להבין את האמת, שמבחינת תוכנה של ההלכה אין ההלכה כלל מוגדרת הגדרה חד משמעית. אף על פי שהיא אחת בכללותה, הרי בדורות שונים גילתה פנים שונות גבי פרטיה, ויש במסגרתה חילוקי דעות וניגודים, בשביל של הלכה זה נקרא מחלוקת, וחילוקי דעות וניגודים אלה הם לגיטימיים מבחינה דתית, כולם בגדר דברי אלוהים חיים. וכאן הגענו לנקודה מרכזית. אין היהדות קיימת אלא באשר היא מטילה על האדם משטר ואורח חיים מסוים בענייני יום יום. גם אם הגילויים המוחשיים של אורח חיים זה מעוצבים על ידי תורה שבעל פה, שהיא מבטאה את הבנתם והכרתם של בני אדם המתכוונים להגשים את משטר התורה, ולפיכך היא רחוקה מקשיחות. אבל הכוונה להגשים את משטר התורה מתוך הכרה בחיוב של ההלכה, היא המבדילה בין עיצובה של ההלכה בידי מורי ההוראה בתורה שבעל פה, שהיו מחדשים דינים ומשנים הלכות, ובין שינוייה היום בידי זרמים ביהדות הקוראים לעצמם קונסרבטיביים או רפורמיים, וטוענים שהם בעצם ממשיכים בדרכם של מורי הוראה הגדולים בישראל, שהיו מחדשים הלכות אפילו משנים הלכות. טעותם היא בזה שהראשונים, כן, חכמי תורה, היו פוסקים מתוך שיקולים הנראים להם כמתחייבים מן ההלכה או מתוך צרכים הכרחיים לעצם קיומה של ההלכה, ואילו האחרונים פוסקים מתוך שיקולים ודחפים שמקורם איננו בהבנת ההלכה עצמה, אלא במה שנראה להם כאינטרסים או צרכים או שיפות או מגמות ומהוויות של בני אדם. אנו מגדירים את היהדות כדת אינסטיטוציונלית, לא רק במובן זה שיש לה אינסטיטוציות, שהאינסטיטוציות מצויות בכל דת, אלא במובן זה שהאינסטיטוציות הללו, המצוות המעשיות, הן לגבי היהדות הדת עצמה, ואין היהדות קיימת כלל מחוץ לאינסטיטוציות הללו. בניגוד לדעה שטחית רווחת, יש להתאים שההלכה איננה מייצגת את המאובן שבדת, אלא להפך, היא מייצגת את הדת החיה ואת החיוניות שבדת. עיקרי אמונה וערכים בדת, אם הם מופשטים, הם דווקא נוטים להתאבן. ואילו הדת האינסטיטוציונלית שעיקריה וערכיה אינם דברים שבלב, אלא משמשים ביטוי לגילויים המוחשיים של קיומה בידי המקיימים אותה, פרוגרמת חיי יום-יום, היא חיה. ההלכה היא שמציגה לפנינו את היהדות בחיוניותה. ביהדות שבה האמונה והמעש הדתיים צמודים זה לזה, יש לשאול, האם המצוות המעשיות הן בניין על שהוקם על בסיסם של ערכים דתיים, שהם תכנים רעיוניים ורגשיים, או שמא דווקא העולם הרוחני והנפשי של דת ישראל הוא בניין על המתרומם על חיים של קיום פרוגרמה מעשית מסוימת. התשובה על שאלה זו איננה דוגמטית או נורמטיבית. זאת אומרת, אין אני מנסה לענות עליה מתוך השקפה מסוימת, אלא היא אמפירית, פשוט מתוך הסתכלות במה שהייתה היהדות בפועל במשך אלפי שנים. בין אם אדם אומר, אני מקיים את התורה מפני שזכיתי להכיר את נותן התורה, ובין אם הוא אומר, אני זכיתי להכיר את נותן התורה משום שקיבלתי עליי עול תורה ומצוות, בין כך ובין כך יש לו נקודת מוצא אמונית שאיננה ניתנת להנמקה ולביסוס אלא מתוך מעמדו של אבינו הראשון, שעליו נאמר והאמין בשם. אלא שהייחוד של היהדות והשוני שלה מאמונות ודתות אחרות, וזוהי התגלמותה בתורה ובמצוות, אינם ניתנים להבנה כלל אם אין אנחנו מקדימים את התורה והמצוות להכרת נותן התורה, שהוא מי שאין לו שום דמיון כלל. היהדות לא התגלמה באמונה מופשטת, אשר אליה הגיעו גם הרבה אנשים שלא שמעו מעולם על אברהם אבינו ולא על תורת משה. היא התגלמה בתורה ובמצוות. היו הוגי דעות, ביניהם מגדולי ההגות הדתית ביהדות, אשר הגדירו את הקולקטיב הדתי הישראלי, כלומר עם ישראל כעם התורה, כחטיבה רעיונית. כן, פילוסופים גדולים דתיים בימי הביניים היו נוהגים לקרוא לעם ישראל קהל המאמינים או קהל המייחדים, במובן של ייחוד השם. אין ספק שזוהי טעות גמורה מבחינה היסטורית אמפירית. האמונה המופשטת, זאת אומרת תוכן רעיוני מסוים, הייתה שנויה במחלוקת חריפה ביותר בקהל יהודים המאמינים, וניגודים קיצוניים היו קיימים בו אפילו באינטרפרטציה של הייחוד. המשמעות של שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, הייתה נתפסת באופנים שונים מאוד מאוד, ואפילו מנוגדים זה לזה, בקרב זרמים שונים של היהדות, שכולם נחשבים בצדק כשייכים לעולמה של היהדות הלגיטימית, מה שהיום במונח מודרני היינו קוראים היהדות האורתודוקסי. ולמרות חילוקי הדעות האלו, לא פסק הקהל מלהיות קהל אחד, כל זמן שלא התפלג על רקע של קיום מצוות מעשיות. מה שיצרה היהדות בפועל לא היה קהל המאמינים או קהל המייחדים, אלא קהל שומרי התורה ומקיימי מצוותיה, קהל שזהותו
לא נפגמה ולא נפגעה על ידי חילופי רעיונות קיצוניים. גדולים וטובים שבאו, עכשיו אני מזכיר את שמו של גדול המאמינים, גדול ההוגים וגדול הפוסקים בעולמה של היהדות, כי גדולים וטובים שבאו אחרי הרמב״ם, והשתודעה ההיסטורית של היהדות הדתית מכתירה אותם בקטר של קדושים וטהורים, היו נראים בעיני הרמב״ם כעובדי עבודה זרה. ואין ספק שהוא, אילו ראה אותם, היה מחרימם ומצווה להוציאה מכלל ישראל. בשביל הדורות המאוחרים, הלא פילוסופיים, שמהם קיבלנו אנו את יהדותנו, הרמב״ם והם, דבריהם דברי אלים חיים הם בשבילנו. נמצאנו למדים שלא האמונות והדעות קבעו את זהותה של היהדות, אלא המעשה הדתי הוא שקיים את רציפותה. לפיכך אף נשארה החסידות, החסידות הבשלית, שלא נתכוונה ליצור הלכה חדשה, ואף לא יצרה אותה. היא נשארה חלק אינטגרלי ואיבר חי בגופה של היהדות, למרות כל החרמות והאיסורים שהוטלו עליה בדורותיה הראשונים, והמעידים שתהום של זרות ואיבה נפשית הפרידה ביניה ובמתנגדיה. ובכל זאת, לא הביא הדבר הזה לפילוג ביהדות, מפני שלא נחלקו חסידים ומתנגדים בקיום מצוות התורה. ואילו השבתאות שפרקה מעליה פעולה של ההלכה, נתקע את עצמה מן היהדות. ובתקופה היסטורית קדומה ויותר, הייתה זו סיבת הנתקות הנצרות מן היהדות. ניתן לומר בצורה המליצית, בשתמשנו בשמותיהם של שני הספרים, שני התורים הראשונים של השולחן ערוך, שביהדות לעולם קודם אור החיים ליורה דעה. במקומן ובמשמעותם של מצוות מעשיות במציאות הדתית הריאלית, נדון בשיחות הבאות לפי קו המוביל מן הקל אל הכבד.
האזנתם בשידור חוזר לשיחתו של הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בנושא שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. השיחה הובאה בקתדרה בימת רדיו בעריכת רוב בקי. שתי הודעות.